עכשיו ב-103 FM ורדה רזיאל ז'קונט 103 FM
רדיו 103, ערב טוב, אנחנו עם האורח שלנו, פרופסור אבי סגי ממכון שלום הרטמן בירושלים, ואתה באת לדבר איתנו על כמה דברים, אבל נתחיל מספריך, מסע פילוסופי קיומי בעקבות התקווה, המילה היא תקווה, לא שלא דיברנו על זה, בעבר כאן, ברדיו 103, אבל הספר שלך יצא אחרי המלחמה, כשאנחנו די בייאוש. מה הטענה הבסיסית שלך?
הטענה הכי בסיסית שנמצאת בספר הזה, היא שייאוש איננו נוגד את התקווה. הייאוש הוא המקום שבו צומחת התקווה. משורר קדם אסלאמי, אבן חלזה, כותב באחד הטקסטים שלו, אין דבר יותר מנחם מהייאוש. מדוע? מה הנחמה שיש בייאוש? כי כשאדם מתייאש, הוא לא מחכה לגודו, הוא לא מחכה לאחרים, הוא לא מחכה שיתחולל נס, הוא מבין שזוהי אחריותו המוחלטת להתמודד עם הקיום. אורי צבי גרינברג כותב ב-1925, הייאוש הוא מותיר קרקע פוריה שמחכה לפעולת האדם. רוב החלוצים שניזונו מהספרות של ברנר ואלף דלת גורדון, שחוו ייאוש עמוק, מה היה להם פה בקיום כלום, הבינו את המשמעות העמוקה שגורדון טבע במונח הייאוש הגדול. כשלוקחים ברצינות את הייאוש, לוקחים ברצינות את האדם. כי לפני הייאוש יש לנו ביטחונות, יש לנו אמונות שאלוהים יתקן, שהממשלה תפעל, שמאיזשהו מקום יתחולל נס. והייאוש מחזיר את האדם אל הפרספקטיבה הכי חיונית של חייו, אל אחריותו המוחלטת לחיים, אחריות שצומחת מתוך החורבן.
וואו, זה נשמע יותר מדי יפה, פרופסור סגי. לי זה נשמע נחמד ואופטימי, אבל מהבנתי, ממה שאני יודעת על ייאוש, שהייאוש כרוך בסוג של, אולי אני טועה, תקן אותי, סוג של דיכאון. ודיכאון זה אומר חוסר אנרגיה, חוסר מוטיבציה, שקיעה בדבר הזה שכבר לא יכול לקרות כלום, ואין אנרגיה לקום מהייאוש. מאיפה אתה פתאום מוצא את ה...
קודם כל, בואי נתחיל מפתח דברייך. תקווה היא איננה אופטימיות, מפני שהאדם האופטימי יודע שיהיה טוב.
נכון.
האופטימי והפסימי חולקים השקפת עולם מוחלטת. הפסימי יודע שיהיה רע, והאופטימי יודע שיהיה טוב. האדם המקווה איננו יודע, כי אין לו אלא תקווה. תקווה היא שברירית. אמילי דיקינסון המשוררת הנפלאה, מכנה אותה היצור בנוצות. זאת אומרת, היא עדינה מאוד. אם היא קיימת, היא קיימת מפני שהאדם לא נשבר, מפני שהאדם רואה אופק להווייתו, לקיומו ולחייו. אז זה הרישה של דבריי. אבל פה העלית נקודה מאוד מעניינת, שמנקודת מבט פסיכולוגית, אנחנו ממקמים את הייאוש בתוך סדרה של תופעות פתולוגיות. וכאן קורה תופעה מאוד מרתקת. בספרות ההגותית, בספרות הרומנטית, בפואטיקה הגדולה, הייאוש מתפקד באופן אחר לגמרי. אני אנסח את זה בבהירות. המונח ייאוש הוא שם משותף לשתי תופעות שונות. התופעה אחת היא התופעה הפתולוגית שאת מכירה אותה.
דיכאון.
דיכאון, אחד הסימפטומים של דיכאון. והעמדה השנייה שמנוסחת אולי בצורה העמוקה ביותר אצל הוגה שהקדשתי לו עשרות שנות חיים, ההוגה דניס סרן קירקגארד, הייאוש יכול להיות כוח גואל.
וואלה?
במובן הזה, שאותו הזכרתי קודם, כשאדם מנקודת מבט תודעתית, לא מנקודת מבט של משבר פסיכולוגי, אומר, אין לי יותר מה לצפות, הזכרתי את מחכים לגודו של בקט, הרי הייאוש הגדול הוא שם גדול עד מאוד, כי מחכים לאותו גודו, שזה שם של קוד של האלוהים, או של מישהו שיבוא להציל והוא לא בא.
כן.
הייאוש הקיומי הוא לא פתולוגי, הוא הרגע שבו האדם מתייצב מול הקיום, בעמדה צלולה ובהירה, שניסחו אותה הוגים בדרכים שונות, כמי קרא לזה אבסורד, המיתוס של סיזיפוס, הוגה כמו קירקגארד קרא לזה הייאוש האינסופי, כשאדם מבין שהוא לא ימצא יותר מישהו שיעשה את העבודה במקומו. עכשיו, כשאני אישית, אבי סגי, חוויתי את ימי האימה שכולנו חווינו, ו...
אתה מדבר על
על ימי המלחמה, כן?
שפרצה, כן. עם הטבח שקדם לך, כן.
הדבר הראשון שחשבתי עליו, עם תלמידיי, ויש לי תלמידים שהם פסיכולוגים רבים, אני בזמנו ניהלתי בבר אילן תוכנית לתלמידי דוקטורט ללימודי פרשנות ותרבות, שאלתי את עצמי, מה התפקיד של אינטלקטואלים ושל אנשים שעמלים למקם את האדם בעמדת התייצבות? האם כדוגמה, כפסיכולוגית, לקליניקה, נטפל בייאוש הזה כתופעה פתולוגית, או נבצע תיקון ועידון, שאותו מתאר למשל פסיכואנליטיקן חשוב בשם מיטשל, על התקווה, בספרו על התקווה, ונראה את הייאוש לא כתופעה פתולוגית, אלא כתופעה משחררת, משחררת מהגודש של אמונות, והחידוד של ההכרה, שבסופו של דבר, איש לא יעשה את העבודה במקום בני האדם.
אוקיי, מצוין. אז הבאת אותי בדיוק לשאלה שאני חשבתי שתכשיל אותך. והיא הנושא של מה שאני קוראת תקווה רעילה. ואני גם כתבתי על זה, תקווה רעילה. אז הדוגמה הכי טובה זה, הוא בכל זאת יאהב אותי. כלומר, הציפייה לאהבה, הציפייה שהמשהו הזה יקרה, למרות, לא חשוב, איתותי המציאות אומרים לא, אבל אני מקווה. ואני קראתי לזה תקווה רעילה, כי צריך אולי, עכשיו אתה אומר, לטענתך, צריך להתייאש. כלומר, הייאוש, אתה אומר, הוא נגד תקווה רעילה.
בואי ננתח את התבנית היסודית של אותה תקווה שהיא תקווה רעילה. בישראל של ימינו יש סוג של תקווה כזאת מאוד בולטת בשוק, זו התקווה המשיחית. יהיה טוב, יהיה בסדר, זה כל האלוהים, הטבח, הכל. אני, כיוון שבכובע אחר שלי אני גם חוקר ציונות דתית, בתוך הקבוצה הזאת הייתה לעתים חוויה של התגלות, ממש התגלות. אלוהים נוכח, אלוהים נוכח בהתרחשות, והכל יהיה יפה ומובן. אגב, חוויה דומה הייתה לאחר מלחמת ששת הימים, לאגף שהצמיח את המחשבה המשיחית, שישב בישיבה בשם ישיבת מרכז הרב, שאת השיחה שלהם, שחוללו שם לא הכניסו לתוך שיח לוחמים. עורך שיח לוחמים, אברהם שפירא, הוא פאצ'י הידוע, סירב להכניס את זה, כי זה בדיוק ביטא את אותו ביטחון מוחלט, לא ביקורתי. תקווה רעילה או תקווה משיחית, חסר בה את המימד הכי עמוק בתקווה, את אי הביטחון. האדם המקווה צועד, בלשונו של יהודה עמיחי, בשדה מוקשים. התקווה, כך כותב יהודה עמיחי, היא שדה מוקשים. כשאני מקווה, אני בטוח שזה יתרחש? הרי כל פעולת התקווה מבוססת על כך שאני נאבק כדי שמשהו יתממש. כשאדם מניח את מה שאת מניחה, בדרך כלל זה יסתיים רע. ויקטור פרנקל, בספרו האדם מחפש משמעות, מתאר את אותם אנשים שהניחו שאוטוטוט, עוד רגע יגיעו הכוחות וישחררו אותם, והוא מצביע על כך שהם האנשים שקרסו ראשונים כשהכוחות לא הגיעו. כי הם אמירו את התקווה השבירה, הלא ודאית בוודאות. עכשיו, אנחנו משתמשים במונח תקווה, לעתים באופן הזה, אבל זאת הונאת התקווה. אני רוצה לומר לך, אחד הטקסטים האהובים עליי, מתוך כל הספרייה האנושית שאני אוהב לקרוא, זהו ספר תהילים, כי הוא טקסט של ביטוי אישי מאוד עמוק. יש שם מזמור בתהילים שמסתיים במשפט הבא. קווה אל אדוני חזק ויאמץ לבך, פסיק, וקווה אל אדוני. את קוראת את הטקסט, זאת אומרת, מה הולך כאן? אם אני מקווה לשם, אז יאללה, שיעבוד אצלי. והנה משורר תהילים אומר, לא, לא. כשאתה מקווה, אתה מחזק את התקווה, אבל אין לך ודאות.
אבל הוא אומר הכל בתהילים. בתהילים יש את עומק הייאוש באמת.
בדיוק כך.
את עומק הסבל.
נכון.
את עומק הנוראות, לכן אני גם מתחברת.
כי משורר תהילים, בניגוד למה שאנחנו חווים היום על ידי אלו הקוראים את ספר תהילים פעמים רבות, הכיר בעקת הקיום. באימה הנוראה שעוטפת את הקיום.
נכון.
והאימה הנוראה הזאת לא מתוקנת על ידי הגמונים, פסטורים, רבנים, שיודעים מה קורה. אני אספר לך משהו אישי, מאוד אישי. אני גר בעירי הקדושה פתח תקווה, ובשמיני לאוקטובר אני נוסע עם מכוניתי, ועוצר, מעוטט לי לעצור יהודי חרדי, והיא שואלה אם אני יודע להגיע למקום זה וזה, ואני אומר לו, כן, בוא אני אקח אותך כי זה בדרכי, והוא מתחיל להסביר לי, אומר, אתה לא מבין מה שקרה כאן, זה יד השם, אלוהים העניש את מחללי שבת, והוא המשיך והמשיך, ואני כדרכי עניתי לו בציניות, תגיד, אתה ישבת עם אלוהים, הוא אמר לך את זה? הוא אומר, לא, זה ברור, אז הוא אומר, אם אלוהים עשה את זה, אני אומר לו, זאת אומרת שאנחנו צריכים לברך את החמאס, הם שלוחיו של אלוהים, אתה מבין מה שאתה אומר? השיחה התגלגלה, כי הוא חשב שמדובר ביהודי שלא למד דף גמרא, בהמשך הראיתי לו שזוהי מסורת ישראל העמוקה. התקווה היא לא ודאות. התקווה נותנת לאדם את הכוח להאמין, לקוות ולא לדעת. מה היה לאדם באושוויץ לקוות? מה יכלו יהודים?
נכון, יש לך פרק בספר שלך, שגם מאוד עניין אותי, ואתה מדבר על תקווה בתוך הרוע.
נכון.
שאני חשבתי, רגע, אם אני הייתי שם, אני לא הייתי מקווה לכלום, אני הייתי חושבת שהכל יהיה רע. לא הייתי מקווה, כי גם הפחד מהשליה, בוא נדע, האם תקווה לא יכולה להיות אשליה בלבד?
השאלה כאן, ורדה, היא מהי התקווה שלך? אם התקווה שלך היא תקווה שיתחולל משהו, והוא לא יתחולל, אז את צודקת. אבל אנחנו בספרות הפילוסופית הכבדה שעוסקת בתקווה, מבחינים בין שני סוגי תקוות. בין תקווה ראשונית, שאני תכף אסביר מה זה, ותקווה תכליתית. אדם שהגיע לאושוויץ וחווה תקווה תכליתית שמחר הקרמטוריום יישרף, שמחר הנאצים ייעלמו, יחווה בדיוק את מה שהוא חווה, את מה שאת דיברת עליו, שאת היית חווה.
ייאוש.
כייאוש עמוק, אבל ייאוש הוא מדכא.
כן.
אבל, מתיעוד עמוק שיש לנו מתוך לב המאפליה, החל ביומנה של איטי אילסום, נערה איתי. פחות כן. משנות ה-30, שמיים וארץ, דרך מחבר שהיה פעיל במחתרת הצרפתית רובר אנטלם.
אתה יודע, רגע, אני רוצה להפסיק אותך עם איטי הילסום, יומניה.
כן.
אתה יודע למה? כי איטי הילסום מתחילה את יומניה, היא אישה מתלבטת, מתייאשת, במבוי סתום, עם מאהב נשוי, לא טוב לה.
נכון.
וככל שאנחנו מתקדמים...
ככל שהרוע מתעדק,
כן.
היא עוברת טרנספורמציה.
שזה ידים אותי.
אבל כשאת קוראת טוב את הטקסט, את שואלת מה הטרנספורמציה שהיא עוברת, מה המעתק שהיא חווה? היא מכוונת את נקודת המבט לא החוצה אל הפנימה. השאלה היסודית שלה, מפני שמסביב הכל רע, היא השאלה הזאת שרובר אנטלם מתאר אותה שהם שואלים את עצמם, או חוכה סמפרון בהכתיבה או החיים, שניהם לא יהודים ושניהם חיים יחסית טוב יותר מאשר יהודים, מה האדם רוצה מעצמו באושוויץ? לא מה הוא רוצה מזולתו, מה הוא מכוון את עצמו כלפי חבריו? השאלות הללו הן שאלות שמוציבות בפני האדם אתגר, והאתגר הוא לא לחכות שיהיה טוב, שהעולם ישתנה, אלא שאני אעמוד באתגר העמוק של להיות יצור אנושי, לא לאבד את האנושיות. זאת נקראת תקווה ראשונית.
אתה מדבר, כשאתה מדבר על לא לאבד את האנושיות, בוא ניתן לזה תרגום חופשי ללשון החיים, ללשון המעשה, זה לעשות טוב. מה זה לא לאבד את האנושיות?
אומר לך את זה בצורה הכי פשוטה, כי זה מתואר, מתואר על ידי פרימו לוי, מתואר על ידי מי שיצא משם וראה את זה. זה לחלוק את פרוסת הלחם עם החבר. לא לגנוב ממנו את פת הלחם. לנחם אותו במילה, להיות איתו, להחזיק בידו. תראי, יש עוד פעם נחזור לתהילים, כי שנינו אוהבים. מזמור תהילים אומר כך, גם כי אלך בגי צלמוות, לא יירא רע שבטך ומשענתך המה ינחמוני. שואלת את עצמך, ואלי ויזל שואל את זה, איך לא יירא רע? פה הקרמטוריום, פה הנאצים.
לזה אני לא מתחברת.
חכי, בואי תשמעי את התשובה, אולי כן תתחברי. התשובה היא, האל מצטרף איתי לקרמטוריום. האל נוכח איתי. ברור שאדם שאיננו מאמין לא אמור לחוות את זה, אבל עבור אדם מאמין, החוויה הזאת שהוא אם הרועה, שבט ומשען, זה דברים שהרועים מחזיק, שבט זה המקל של הרועים. זו חוויה שבני אדם עוברים אותה. היכולת לעמוד בלב המאפיליה הזאת, עם מישהו שמושיט יד, עם מישהו ששומע את הכל.
אז בעצם מה שאתה מדבר, זה לא התקווה לאל, ולא לציפייה למשהו שיקרה מבחוץ, אלא משהו מבפנים,
נכון מאוד.
שאני אשמור על אהבת אדם שבי.
נכון, אני מזכיר לך את מה ששנינו יודעים מנעורנו, את שירו של צ'רניחובסקי, שמוכר בציבוריות בתור שחקי שחקי, אבל זה לא השם האמיתי שלו, כי באדם האמין, היכולת להיות באושוויץ, ופרנקל מתאר את זה, הוא לא היחידי, ולא לאבד את האמונה באדם, תראי כמה קשה לנו, תראי את החברה הישראלית, תראי איזה אובדן אמון יש להם בבני אדם, כן. יש פלסטינאים שרצחו, אז כל הפלסטינאים הם דמונים, זה אובדן אמון בבני אדם, זה היא הכרה שיש שם בני אדם, שבלשונה של זלדה, יש להם שם, יש להם קול, יש להם חגים ויש להם מועדים, והמאבק הזה על הקיום האנושי, כשאדם נעשה מול סביבה כל כך קשה, היא אותה תקווה ראשונית, תקוות האדם מעצמו.
רגע, אבל, אם אנחנו במלחמה, אנחנו צריכים כדי להגן על עצמנו, לעשות רע לאויבינו, ואולי חלק מהתהליכים שאנחנו, הייתי אומרת, נסנחים עליהם, זה כן לעשות דפרסונליזציה לאויב, להגן על עצמנו מרחמים, מחמלה, כאילו אני באה עכשיו נגדך, ואני אומרת, אין לי ברירה, חלק מההגנה העצמית שלי, לא לסבול בשביל האויב, לא לסבול את סבלו, אני חייב להגן על עצמי.
התפרץ לדלת פתוחה, כיוון שאני הייתי אחד ממנסחי אותו מסמך, שקרוי מסמך רוח צהל, שאמור היה להנחות את צהל במלחמה, בואי נבדוק מהי הלגיטימציה של מלחמה צודקת. מלחמה צודקת היא מלחמה שנועדה להגן על החיים, והיא גם מנועלת באופן הוגן וצודק. בדין הבינלאומי נתנו שתי אמות מידה על הדברים. האחת, פעולה הצבאית צריכה להיות פעולה שהיא הכרחית להגנה, לא כמתחשק. והעיקרון השני, עקרון המידתיות, היינו להימנע ככל שניתן מפגיעה בלא מעורבים. כשאת מבקשת לעשות דפרסונליזציה, למי את מבקשת לעשות את זה? לכל פלסטיני, לכל אדם? האם אנחנו רוצים להיות דומים למנובלים שבבני אדם לנאצים?
הבנתי אותך. אז אוקיי, בוא, בנקודה הזאת בוא נסכים שאנחנו לא יכולים לעשות דפרסונליזציה לכל העולם, אבל בוא, כדי לחזור לתקווה, אני בכל זאת רוצה לשאול תכף, אחרי ההפסקה עם תקווה, למה אנשים מתאבדים? Okay. כלומר, הרי התאבדות זה אובדן התקווה, איך נאמר, הטוטלי, הטרמינלי, ואנשים עושים את זה. הם לוקחים את חייהם, הם מפסיקים לקוות. אז בואו נדבר על התופעה, ונמשיך הלאה, אולי לעוד כיוונים. אז עוד מעט חוזרים לפרופסור אבי סגי. Thank you. חזרנו אל אבי סגי. אני מקווה שלא התרחקנו יותר מדי מהעניין של התקווה, כעניין גם מאוד אישי. בוא נדבר על השאלה שבכל זאת, אתה אומר, האדם חלק מקיומו היא תקווה. אז בוא נדבר על התאבדות, שזה נושא מדהים. מה יש לך לומר על זה?
קודם כל, המונח התאבדות הוא שם משפחה לתופעות שונות. כשאת מדברת על התאבדות בעידן של הסטואה, הרומית העתיקה, ההתאבדות נתפסה כפעולה אידיאלית, מפני שהם חשבו שהחיים הם עקה, עול, ואדם מבצע אקט של חירות להשתחררות. לא על זה אנחנו מדברים. מי שמאמין באמונות כאלה, אז צריך לטפל בזה בהקשר אחר. אנחנו מדברים על תופעת ההתאבדות שיש לה שני מקורות שונים. האחת, התופעה הפתולוגית, שבתופעה פתולוגית צריכים לטפל כפי שמטפלים בתופעות פתולוגיות, במחלה. ולכן אין טעם כאן להרחיב עליה. אני רוצה להתייחס אל אותה תופעת התאבדות של אובדן משמעות שאנחנו חווים אותה היום. בני אדם לא רק נקלעים למצוקה נפשית של הפרעה אישיותית, אלא מאבדים משמעות. אז קודם כל אני חייב להגיד כאן לך ולקהל המאזינים, אלבר קאמי בשורות הפתיחה של המיתוס של סיזיפוס, טוען שהשאלה היסודית היא לא למה לחיות, אלא למה לא להתאבד. כל המסע של, אפשר לומר, של אלבר קאמי במכלול יצירותיו, מראשית ועד אחרית, ולא נדבר על כולן כאן, אין השאלה למה להמשיך לחיות בעולם שאיבד את משמעותו. אם אני אנסה בקליפת אגוז לנסח את התשובה הכללית של קאמי, הוא נותן כמה תשובות, אבל יש להן יסוד אחד. ההתאבדות נובעת מההנחה שיש שם בעולם משמעות נתונה. היא לא תלויה בי ולא תלויה בך. ברגע שלא מצאתי אותה, או איבדתי אותה, אין יותר טעם להמשיך לחיות. התופעה הזאת של חוויית הסופיות, היעדר משמעות, ההתפרקות, טוען קאמי בעקבות מסורת של המחשבה האקזיסטנציאליסטית שנמצאת אצל קירקגארד, אצל קארל יספרס, אצל מרטין איידגר ואחרים שאותם הוא למד והכיר היטב, יוצאת מההנחה שהאדם הוא יצור מחפש משמעות, אבל הוא מניח פעמים רבות שהמשמעות נמצאת מחוץ לו. הוא מחפש את משמעות החיים ולא את המשמעות בחיים. והנה, אם אדם מניח שהוא צריך לחפש איזה משמעות אובייקטיבית קבועה, והוא נתקל ברוע שורשי, זה המונח שקאנט משתמש בו, רוע נוראי, כמו הרוע שאנחנו נתקלנו כאן במלחמה הקשה והמחרידה הזאת, פעמים רבות אדם אומר, לעולם אין משמעות. בני אדם הם יצורים נהלכים. לא רק שקאנט צדק, שהאדם הוא עץ עקום שלא יעשה פרי טוב, אלא זהו האדם. לא זהו האדם של פרימו לוי, אלא זהו האדם, העץ הרע, הבלתי ניתן לתיקון, ואז פעמים רבות האדם מסיק מסקנה להתאבד. הפרויקט שנטל על עצמו אלבר קאמי, הוא בדיוק להצביע על כך, שמשימת האדם, אני מתרגם את אלבר קאמי למונחים שיתאימו לנו, היא לא למצוא את משמעות החיים, אלא את המשמעות בתוך החיים.
וואלה, המשמעות, וואלה, איזה הבדל.
זה הבדל דרמטי. תראי מה הדברים שמעניקים לך ולי משמעות. למשל, אחד הדברים שלי מעניקים משמעות, אני אוהב לבשל. זה נותן לי טעם. תמיד חשבתי שאני סתם טבח רע, עד שנחשפתי לשירתו הנהדרת של צ'סלוב מילוש, המשורר הפולני, שדיבר על הבשר ועל העיסוק בו, כמשהו שנותן לו שמחה, נותן לו עונג. זה לא משמעות החיים, זה משמעות בחיים. כשאת נמצאת עם חברים, עם בני זוג, עם ילדים, עם נכדים, זה משמעות החיים? שאלת משמעות החיים היא הנחה שישנה תכלית אחת ידועה מראש, ויש גם מי שיודע אותה, תזכרי, זה אלה שיושבים שם בשורה הראשונה ליד האלוהים, שמספר להם. אלה האנשים שהם ברגע שמשמעות החיים התפוררה, עומדים בפני משבר עמוק. אבל אלה שמבינים שמשמעות החיים היא מעשה של יצירה של האדם, היא מעשה שנובע מתוך האחריות של האדם לחייו, יכול למצוא משמעות בחיים, באהבה, בידידות, בחמלה, בכל מה שנותן טעם לכל אחד, איש איש לפי טעמו. אני לא בז לאופנים השונים שבני אדם באמצעותם נותנים משמעות לחייהם, כפוף לכך שזה לא פוגע בזולתם. אבל יש בנו איזו תשוקה מטאפיזית.
או, אתה מגיע לעניין המטאפיזי. אוקיי, תפתח.
התשוקה המטאפיזית אצל האדם מאז ומעולם מובילה אותו לחרוג ולא להסתפק רק באותן דברים שהם לכאורה בנאליים, שהם יומיומיים. הוא רוצה איזה משהו ענק, איזה משהו גדול ממנו. הדתות, חלקן, נוסדו על בסיס העיקרון הזה.
נכון.
הנה יש משמעות מטאפיזית כזאת. המחשבה היוונית העתיקה, שהניחה שהעולם הוא קוסמוס. קוסמוס ביוונית זה מחנה צבאי מסודר. שיש סדר, ואדם צריך לחשוף אותו. כל מה שנשאר לאדם לחשוף אותו, ולממש אותו בחייו. המחשבה הזאת הגיעה למשבר נוראי עם המהפכה של קופרניקוס. את יודעת מה קרה? פתאום התברר שכדור הארץ זה איזה כוכב לכת אחד שולי ולא מרכז העולם. יש לנו תיעוד של מונטן, של פסקל, של הוגים אחרים, בני הזמן, שמדווחים על משבר נוראי. שהם לא יודעים איך לחלץ ממנו. פסקל בקטע נהדר בהגיגים מתאר קטע שנקרא על הבידור. המלך כל הזמן טרוד בלעסוק שיעסיק אותו כדי שרגע אחד הוא לא יהיה עצמו ויגלה חז וחלילה את האימה הנוראה שאין בחיים כלום. אבל למה אין בחיים כלום? כי הציפייה שלך היא למשהו גדול מהקיום האנושי. אין לי ספק שאובדן תקווה הוא הרגע שלא פעם בני אדם ציפו ליותר, ליותר מהחיים. תקווה ריאלית, נגיד אותה מהתקווה המטאפיזית, תקווה ריאלית היא נכונותו לחיות בעולם לא שלם, שבור, עם כישלונות, עם ספקות, עם עצב, עם מוות. כי האדם לא רק בנוי מהעצב ומהמוות, הוא בנוי גם מהיכולת שלו לצמוח.
אתה יודע, אם כבר היינו כאן, לפני שנעבור לנושא אחר שאתה עוסק בו, אני רוצה לדבר איתך על תקווה בזקנה. כשכבר העתיד, אתה יודע, למה אתה יכול לצפות? אתה כבר לא תיסע במטרו, שיהיה עוד 20 שנה. אתה לא תראה את, אני יודעת, את חילופי השלטון, כי אולי זה לא יקרה בימי חייך. כאילו עתיד יתקצר נורא. אז מה?
תקווה איננה מכוונת לעתיד רחוק. רק תקווה תכליתית שמשתוקקת לגאולה, לאוטופיה, רוצה עתיד שמעבר להווה. דווקא הרגעים שאת מדברת עליהם, ותכף אני אספר סיפור אישי, שאני למדתי את זה בחיי עם אחד המורים הגדולים בפילוסופיה, תכף תשמעי את זה. במובן עמוק, הזקנה מחדדת לנו את החשיבות של הרגע הזה.
וואלה.
את הכוח שיש בה כאן ובעכשיו. היא לא מאפשרת לנו להימלט, יהיה טוב, נחכה, נראה עכשיו. לא, עכשיו זה הכל. ואני אספר את הרגע מאוד מרגש היה לי, בסוף שנות ה-80.
תגיד רק בן כמה אתה.
אני בראשית שנות ה-70 לחיי.
אוקיי.
לא ילד.
כן.
ביולוגית, נפשית אני חושב, והנכדים שלי כל הזמן אומרים לי ולאשתי, תפסיקו כבר להיות, אתם לא בסיקסטיז, אתם תפסיק, לא, אל תהיו רק חברים, אבל נעזוב את זה בצד. בצעירותי, כשלמדתי פילוסופיה, הייתה לי מורה דגולה, אחת מגדולות הפסיכואנליטיקניות בעולם, פרופסור עמדו לוי ולנסי, שהייתה מורתם של רבים בצרפת, ועלתה לארץ ולימדה פה פסיכואנליזה ופילוסופיה, ואני הייתי התלמיד שלה, היא נחתה אותי ל-MA ולדוקטורט, והנה הגיע אדון לוינס לארץ. בסוף שנות ה-80 הוא עוד לא היה דמות כל כך מוכרת, והיא רצתה להשוויץ בי. אני הייתי גם צבר שלחם ביום כיפור, גם סוג של תלמיד חכם, וגם עוסק בקירקגארד, שעניין את לוינס. הוא מגיע אליי ואומר לי, תקשיב, אין לי זמן. ופנה והלך, ואני אומר לה, גברת עמדו, מה זה? היא אומרת, תראה, הוא חס על כל רגע של הווייתו. הוא עכשיו ממוקד בהווה. אתה הוא העתיד שמעבר לו. וזה רגע מאוד דרמטי. נכון שאנחנו לא תמיד לוקחים אותו ברצינות, כשאנחנו מתבוננים בזקנה, כי לעתים הזקנה עטופה בחולי, בקשיים, אבל תראי, יש משהו שמחבר בין הילד ארך בשנים לבין האדם הזקן. שניהם יודעים למצות את ההווה. תקווה היא איננה עתידות רחוקה. בתלמוד הירושלמי, באחד הטקסטים המרגשים ביותר, נאמר כך, כל עוד אדם חי, יש לו תקווה. מת, אין לו תקווה. פילון, שקדם לתלמוד, מאפיין את האדם כיש מקווה. עכשיו, למה אתה מקווה? התשובה לשאלה הזאת תלויה על השאלה מי אתה. אם אתה מקווה שיהיה לך חשבון בנק של מיליון דולר, לא יהיה, אז אכלת אותה. אם אתה מקווה להיות, לנחוח, לתת ביטוי לכל רגע בחייך, שום דבר לא ירתיע את האדם. אני מלווה המון משפחות שקולות, ואחד הדברים שאני למדתי, זה שבתוך השכול צומח התקווה, לא מחוץ עלו. מהי התקווה? איך?
נו, באמת, איך התקווה?
אם שקולה או אף שקול או אף שקול, מה התקווה? תשימי לב, הרבה מאוד הורים שקולים, אחים שקולים, מדברים על המת הנעדר. הוא לא קיים. תוך כדי כך הם מחיים אותו, נכון? הם מספרים עליו ומנחיכים אותו בחייהם. מה הם בעצם אומרים? אנחנו כבני אדם עם זולתנו. במובן עמוק, החוויה הזאת של תקווה ממקדת אותנו בקיום עם הזולת, שבימי זקנה הם לא פחותים אשר בימי ילדות. אדרבה, בגילאי הנעורים, אנחנו חיים במין איזה השגת תכליות.
נכון.
רוצה להסיק מקצוע, רוצה להיות איזה סוג של כמוני פרופסור מכובד. כל אלה הם לא אומרים כלום על האדם עצמו. אגב, אני עד היום כשמרימים טלפון ומבקשים את הפרופסור סגי, אני מגיב אוטומטית, הוא ישן. ואני עונה רק כשפונים אליי בגוף ראשון, אבי סגי. למה? כי אני למדתי בחיי, הפעם כמורה וכמחנך מנעוריי, שהדבר החשוב ביותר הוא לא להפוך את ההווה לנקודה ריקה. כבר בימי הביניים התחפו.
רגע, רגע, רגע. לא להפוך את ההווה לנקודה ריקה.
כן. אבהיר לך את המשפט הזה.
תבהיר.
בימי הביניים היה רווח המשפט, העבר עין, העתיד עדיין, דאגה מן עין. ראו שתי תצורות של זמן, זמן עבר שחלף, זמן עתיד שאיננו, וההווה נתפס כמין איזה תווך ולא יותר מזה. הם לא זיהו את מה שפילוסופים במאה ה-20 זיהו, את זמניות, ההבחנה בין זמן לזמניות, בגרמנית צייט וצייטלישקייט, שהם לא זיהו את הזמן הקיומי שבו ההווה נטען במטען הכי כבד. הרי לכולנו יש רגעים בחיינו היומיומיים, שהם יותר עמוקים מכל רגעים אחרים. אנחנו נושאים אותם בזיכרוננו, כזיכרונות רעים או כזיכרונות מופלאים, אנחנו מתגעגעים אליהם, אנחנו חווים אותם, ההווה הוא רגע של נוכחות. תקווה מחזירה אותנו אל ההווה, ואין פה הבדל בגיל. מי שיכול לקוות, הוא מי שיכול להיות יצור אנושי, שחי את המקום ואת הזמן ואת הכאן ואת העכשיו.
אתה יודע, אז בוא נגיד עוד כמה מילים על תפילה. שאתה מתפלל, כאילו, תן לי ילד. תן לי בריאות, תן לי כסף, תן לי שאני אצליח להעביר את הדוקטורט, את המרצה היום והנורא הזה, שלא חותם לי ורק מנדנד לי. תן לי שיהיה לי טוב. אתה מתפלל. גם תהילים זה תפילה. אלוהים חלצני נא. עזרני נא. נו.
התשובה היא נורא פשוטה. וכאן צריכים לחזור בפשטות אל הספרות ואל הספרות העברית. אחד מספריי, אם מותר לי להיות מנדלי מוכר ספרים, זה פצועי תפילה, היינו תפילה לאחר מות האלוהים. אני אקריא לך בזיכרוני רק שיר אחד של המשורר שין שלום. נכנסתי לאכל אין אלוהים, על כן הייתה תפילתי כה טהורה. את מדברת שוב על תפילה כתופעה מוסאית, מתפלל אל. ואני רוצה שתסבי את מבטך אל תופעת התפילה עצמה. תופעת התפילה היא ביטוי של תקווה, היא לא ודאות. תראי, יש פסוק בתהילים, אוהבי תהילים, אז הלכנו עליו. תפילה לעני כי יעטוף, ולפני השם ישפוך שיחו. אני אפרש לך מה זה תפילה לעני כי יעטוף. מה זה כי יעטוף? כי יתעלף. עטיפה בלשון המקרא זה התעלפות. ואת שואלת את עצמך, רגע, כשאדם מתעלף, איזה תפילה הוא מתפלל? הוא אומר משהו? הוא לא אומר כלום. אבל אם הוא מתעלף מפני הרעב או מפני כאב, לא יתלפון שאין לו חושים, הוא מצפה למשהו. התפילה לעני כי יעטוף היא אפילו תפילה קדם מילולית. את לא אומרת בה כלום. עובדה היא שהמשך הפסוק, כשהמתעטף, אז זה מתושט לפני השם ישפוך שיחו, יש שם וף חיבור. תפילה ראשונית היא היות האדם יש מקווה. כשאני עמדתי אחרי המלחמה על הטנקים, ושרנו את לו יהי, ואני כדוס מצוי, אני עם כיפה על הראש, מסתכל על האנשים כנער צעיר, הייתי אז בשנות ה-20 לחיי, בראשית שנות ה-20, אומר לעצמי, אנחנו מתפללים. והתפילה הזאת היא תפילה שמחפשת אולי את אלוהים, היא לא יודעת אם יש אלוהים, אבל התפילה היא תקווה, התפילה היא מופע של תקווה, היא לא ודאות. אם אדם מתפלל לאלוהים שייתן לו ילד, ואלוהים לא נתן לו ילד, הלך עליו, או הלך על אלוהים.
אז אתה יודע, רגע, בוא, בזמן שנשאר לנו קצת, כיוון שאתה כתבת מאמר שלם על אחדות, מדברים כל הזמן על אחדות בעם, אחדות, אחדות, נהיה ביחד אחדות. ואתה ניתחת את המושג אחדות לסוגים שונים, לסוגים אפשריים שונים של אחדות. אז בוא נראה אם נספיק להבין על מה אתה מדבר. ששוב, א' זה התקווה לאחדות, התקווה שתהיה אחדות, ואתה מפרק את זה לסוגי אחדות. בוא נראה אם נספיק.
נתחיל באחדות הכי פשוטה והכי קלה של אליס, מלכת הלבבות של אליס בארץ הפלאות. כשרואה אליס שלא כולם שווים, היא מבקשת שיערפו את הראשים כדי שהם יהיו זהים. יש אחדות של יצירת האדם החד-ממדי. האדם החד-ממדי הזה בדרך כלל הוא האדם המדומיין על ידי מישהו. ביחד...
זה צפון קוריאה.
נניח צפון קוריאה, למה צפון קוריאה ולא מדינת ישראל? גם פה יש קולות שקוראים לאחדות, שלא רוצים את השונות, שלא מכבדים את ההבדל. זאת אחדות מסוג אחד. ישנה אחדות שאנחנו מכירים אותה בצבא, שהיא אחדות פונקציונלית. Okay. מה שבספרות הסוציולוגית מכונה גזלשפט. יש לנו תכלית.
לשם מטרה.
לשם מטרה, אבל היא לא יוצרת כלום.
אם כי היא יוצרת.
היא יוצרת זיקה לפעמים, האחדות החיילית, מושג הסולידריות שאנחנו מכירים בא מהמושג סולג'רס.
בדיוק.
אז היא יוצרת, כן. אבל תקחי את המושג הבא של האחדות. את שונה ממני ואני שונה ממך. ואנחנו מעצבים קהילת אנחנו, יכולים לעצב, שבה האחדות היא ההכרה בנוכחות של הסתירה, כיבוד של הסתירה, ויצירת מרחב חיים משותף שבה את תוכלי לחיות כפי שאת, ואני אוכל לחיות כפי שאני. הסתירות הן הדלק שמפריח את חיינו. הסתירות אינן אומרות שאנחנו בקצה הדרך נהיה שיעתוק איש של זולתו, אלא שבקצה הדרך כל אחד מאיתנו לא יושפל, לא יהיו למשל בתוך מדינת ישראל, הם הערבים, הם החרדים, הם השמאלנים, הם היהודים, אלא נוכל להכיל את השונות הזאת, ולפרוח כיצורי אנוש, כי גדלות אנושית נעוצה ביכולת לחיות יחדיו את ההבדלים.
אני שומעת אותך, זה נשמע לי too good to be true, כי בכל זאת יש התוקפנות, יצר ההישגיות, ברור. אתה מתעלם מהיצרים,
לא, אני לא מתעלם.
האלימים.
לא, אני לא מתעלם, אני לא מתאר מצב נתון. כינונה של חברה מהסוג שאני מתאר אותה, בניגוד ל... תראו איזה אחדות יש, השיח הפוליטי הרדוד, הפרויקט של אחדות הוא מאמץ מתמשך אינסופי. אנחנו לא בונים קהילה שבה אנחנו, שאגב, אנחנו הזה יכול להתרחב. הפילוסופית מרתה נוסבאום השגירה מונח שאני אגיד אותו באנגלית ואתרגם אותו לעברית, rooted cosmopolitism.
רגע, הפילוסופית מרתה נוסבאום דיברה על התוחלת שבנקמה.
אני לא רוצה להיכנס כאן, צריך להבין למה היא התכוונה. אני לא רוצה, זה לא, 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 זה לא הפשט, לקרוא את זה כנקמה, כקריאה, זה פשוט לקחת את האתיקה של נוסבאום ולזרוק אותה לפח הזבל. גם במסורת היהודית יש יסוד של נקמה, אבל היא מוסתת לאלוהים, אל נקמות אדוני, לא האדם, לא תיקום ולא תיתור. היא כיהודיה, וכיהודיה שיש לה מחויבות גם למסורת היהודית, היא מכירה את זה היטב. מה שרציתי להדגיש, מרתה נוסבאום דיברה על כך שאנחנו מתחילים בשורשים, במשפחה, בקהילה, ששם העידוק הוא מאוד גדול, אבל אנחנו יכולים להרחיב אותה עד כדי לכלול את כל המין האנושי.
אתה יודע, הייתי ממשיכה איתך עוד שיחה חדשה. אתה יודע על מה הייתי מבססת אותה? על סיפורי המקרא.
ושמחה גדולה.
על המשפחה לא מתפקדת. על האנשים שעושים מיניות כפויה. יש הכל בסיפורי המקרא. זה בעיניי חומר מדהים על המצב האנושי.
את מתפרצת שהוא... לדלת פתוחה, כי חלק מעבודתי בתחומי הספרות, היא קריאה ספרותית של המקרא.
וואלה. אז אתה יודע מה? אני חושבת שיש לנו מקום לעוד שיחה.
Okay, בשמחה גדולה.
כי אני שטופה בסיפורי המקרא, שהם, על, אתה דיברת על משפחה, ואני מיד חושבת על משפחה לא מתפקדת. אני חושבת על מרד, על קנאת אחים, על גזלת אחים, על... וואו.
אם אז... אפשר להגיד משהו על המקרא, וואו. זה התפיסה הריאלית של אותה מציאות. אפילו אלוהים לקח לו זמן, אבל הוא למד את זה. הוא מביא מבול כי הוא רוצה ליצור עולם אוטופי, נכון? מלא ארץ חמאס. רק יוצא מהמבול, מה הוא מתחייב? לא להביא יותר מבול, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. אז מה היה לנו כאן? קודם הבאת מבול, ועכשיו אתה...
תשמע, אנחנו נדבר על סיפורי המקרא, כי הם קטע מרתק.
בשמחה.
לדעתי, לא למדנו אותו בבית ספר.
בטח, כי שם היינו תרודים באחת משתי המגמות. אם למדת בבית ספר דתי, זה ללמוד את הפרשנות המקראית, ואם למדת בבית ספר חילוני...
אז זה ציונות.
זה או ציונות, או לפרק את המקרא לביקורת המקרא. אבל לא למדנו את זה כסיפור חיים עמוק.
אתה יודע, המקרא כסיפור חיים עמוק, אני מוכרחה לדבר, אני מחפשת בן אדם לדבר איתו, אז נראה.
את מוזמנת להזמין אותי.
אולי נדבר על זה, כי זה בנפשנו, זה טוב. אז אולי יש תקווה, אני בכל זאת נשארתי עם אולי, כי אני...
תקווה היא תמיד מלווה באולי.
אוקיי.
זה לא אולי יש תקווה, התקווה היא אולי. היא תלויה בנו.
התקווה היא אולי. טוב, אז נורא תודה למאירה פרץ, לשקד מורד, לאחראית על הדיגיטל קלרה זרצקי. מעניין מה תעשי עם השיחה שלנו. אז תודה, פרופסור אבי סגי, שבאת אלינו, לעורר את הכל מחדש, לשאול שאלות, אולי לבוא עם תשובות, נראה...
שאלה יותר חשובה מהתשובה. רומן גרי כותב באחד הטקסטים שלו האחרונים בפסאודו, שהוויקינגים מניחים שהשאלה היא העיקר והתשובה היא רק המנוחה בין השאלות.
יפה. אז אנחנו נדבר, אנחנו ניפגש. תודה, ביי ביי.